מלכתחילה. ראיה השכלית אשר אמרנו, שמחייב לסדר השתלשלות הריבוי מן האחד. על זה העידה התורה הנאמנה, שאמרה, בנים אתם להשם אלוקיך. הסוגיה של השתלשלות הריבוי מן האחד, אז עסקנו בה בפרק שלישי, כן, להבין את העולם כהרבה ביטויים של מגמה אחת, כן, של הבאה אחת שהיא השורש, היא הראשית של העולם. ואמר א', בפרק הזה הוא מחבר בעצם את פרק ג' ופרק י', הנושא של השתלשלות הריבוי מן האחד והנושא של המרכזיות בבחירה של עם ישראל. ובעצם האופן שבו התורה מעידה על השתלשלות הריבוי והאחד זה האופן שבו היא קוראת לעם ישראל בשם בנים. בנים השם, להשם אלוקיכם. וזה הנושא פה של הפרק, הביטוי הזה, הנושא הזה של קריאת עם ישראל כבנים של השם. בנים אתם להשם אלוקיכם. יש לך להבין בשם הנכבד הזה. זה באמת דבר מאוד מאוד, כשמתבוננים על זה, אנחנו כאילו רגילים. מתבוננים על זה, מה הכוונה? המציאות האלוקית, אנחנו בנים שלה. זה מבהיל. מה זה בנים של השם? יש לך להבין בשם הנכבד הזה, מה שנקראו ישראל, בנים להשם. וזה כי אין ספק, כי הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך. ואין הנמצאים מדמים יחד. רק יש מושפע מאמיתת עצמו. ויש שאינו כך. לפי ריחוק הנמצאים ולפי קרובתם אליו יתברך. ומהר"ל עושה פה חילוק בין שני סוגים של נמצאים או בהרבה מדרגות שהנמצאים מסוגלים להיות ביחס ל... אומר ככה, יש מושפע מאמיתת עצמו ויש שאינו כך. הרבה מדרגות, אבל בהתאם לקריטריון הזה, האם מושפעים מאמיתת עצמו או לא מאמיתת עצמו? מה הכוונה? אפשר להמשיל את זה כמו בגוף האדם. יש איברים בגוף האדם שהם אדם, זאת אומרת כל האיברים באדם מבטאים אותו, נכון? זאת אומרת שהאדם יש לו תוכן חיים, יש לו נשמה. הנשמה הזאת מתגלה ומתבטאת בכל האיברים. גם זה שיש לו ציפורן זה חלק מהביטוי שלו. זאת אומרת כל הנשמה הגדולה הזאת היא ההתפרטות שלה בכל האיברים. והמשמעות שלה היא בכל האיברים, והחיות שלה היא בכל האיברים. אם היא לא תהיה, אז לא יהיה שום דבר, וכל האיברים ייעלמו וירקמו. וכל האיברים מושפעים ממנה. אבל לא כל האיברים הם יודעים לבטא את ההשפעה הזאת בצורה חיה, בצורה מודעת. אז יש איברים כמו הלב, הראש, המוח, אולי הפה, שהם, היכולת שלהם לבטא ממש את מה שטמון בתוך הנשמה, הרבה הרבה יותר איכותית מאשר היכולת של הציפורן ושל הרגל. כי הם יכולים לקלוט את הפנים של התוכן של הנשמה. כל האיברים הם מתחיים מהנשמה באותה מידה. זאת אומרת, הנשמה מחיה את הלב כמו שהיא מחיה את הציפורניים, מחיה את המוח כמו שהיא מחיה את הרגל. אבל עדיין יש איברים שיש להם כישרון לקלוט את הפנימיות של הנשמה, להזדהות איתה, להוציא אותה אל הפועל, לכוון את החיים על פיה. זה כישרון הרבה יותר איכותי מאשר איברים שהם מונעים ומתחיים מהנשמה, אבל הם לא מסוגלים בעולם, באיכות שבהם, לקלוט את האיכות שבנשמה. הם הבאה שלה לגמרי, הם מתחיים ממנה לגמרי. אבל יותר בצורה מעשית, ממשית, פחות בצורה של מודעות ושל הכוונה ושל קשר חיים יניקה, יותר קשר חיים של החייאה, אז הנשמה מחיה אותם, אבל הם פחות יונקים ממנה בצורה של קליטה, בצורה של לכוון את החיים ולקלוט את התוכן הפנימי של הנשמה. האיברים האלה הם יותר הבאות דוממות של הנשמה, ואף על פי כן הם מתחיים ממנה באותה מידה. אז כמו המשל הזה, כך גם ביחס למציאות כולה. יש כל העולם, ואתה מחיה את כולם. אתה מחיה את כולם, מצווה השם עליך משתחווים. אתה מחיה את כולם, זה אומר שכל העולם כולו, הוא ניזון כל רגע ורגע מהחייה האלוקית, מאמיתת הבורא. ממציאות הבורא, כן? אבל, אומר המהר"ל, יש שמושפע מאמיתת עצמו, ויש שאינו כך. זאת אומרת, יש רבדים בבריאה שהם יכולים גם להיות מודעים ולקלוט ולהוציא לפועל ולשתף פעולה ולכוון את חייהם על פי האמת האלוקית, ויש רבדים בבריאה שהם יותר הבאה של האמת האלוקית, אבל לא בצורה הזאת, לא באופן הזה. זה נקרא שיש כאלה שמושפעים מאמיתת עצמו ויש כאלה שפחות. די שהאדם, האנושות, למדרגותיה השונות, היא המקום שבו יש את היכולת הזאת, כן, של קליטה של המגמה האלוקית, יכולת לפתח אותה, להעצים אותה, להוציא אותה לפועל. גם החיות היא גדולה, כן. כשאדם לקח את, הקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון אחרי הבריאה, ברא אותו בעצם אחרון מבין כל הנבראים, ועשה לו ככה סיבוב בגן עדן, הראה לו את כל הנבראים על פי המדרש, ואז אמר לו, כל מה שבראתי לכבודך בראתי, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. זאת אומרת, למה לא לקחת להגיד את זה גם לנמר? כי הכל לא נברא בשביל האיברים האחרים, וגם האיברים האחרים לא יכולים להחריב את העולם. הם לא יכולים להוציא לפועל את האמת האלוקית, הם גם לא יכולים להוריד אותם, להמעיט באורה. אבל באדם זה משהו אחר. כל מה שבראתי לכבודך, בראתי, זאת אומרת, הכבוד האלוקי יופיע דרכך. ממילא, גם האחריות וגם היכולת לקלקל. תן דעתך שלא תחריב את עולם.
אז למה יש צפח בדברים שהם לא מביאים
כאילו כאן? הם מביאים, כולם, הכל. אלא הבאות הן הבאות מגוונות ושונות. ולפעמים גם הדברים שסותרים את כביכול את רצון השם בצורה הגלויה, כבוד השם מתגלה גם דרכם.
כי גם הם מסוגלים לקדם את העולם, כאילו
הם לא מסוגלים במודעות שלהם לקדם את העולם. אבל הם מקדמים את העולם כחלק מהמציאות. בין אם זה הבריאות הדוממות וחלק מגילוי כבוד השם, ואפילו הבריאות שכאילו קמות נגד רצון השם, גם הם חלק מגילוי כבוד השם, שהולך ומתגלה גם דרך אישת הרשעים וגם דרך ארמומיות הארמומים, כמו שכאילו לרב איזה פסקה ואורות על זה, מאוד יפה. איך דרך כל הנכלוליות וכל הרשעה וכל התסמ... אבל בסוף כבוד השם הולך ומתגלה דרך הכל. אלה, יש כאלה שכבוד השם מתגלה דרך בצורה ישרה, דרך המודעות, הרצון, כן, טהרת הלב והכוונת החיים, ויש כאלה שהם כמו דברים דוממים, שכבוד השם מתגלה בהם, שלא על פי רצונם וכיוון החיים שלהם. אבל אתה מחיה את כולם. כן. כבוד השם מתגלה דרך כל המציאות. אז זה קודם כל עיקרון ראשון, כן? שאומר המהר"ל, יש מושפעים מאמיתת עצמו, זאת אומרת, כמו שאמרנו, בהכוונה ישירה, בחיות ישירה מהתוכן האלוקי, המגמה האלוקית, ויש שהם גם הבאה וגילוי של כבוד השם, אבל לא מושפעים מאמיתת עצמו. זה חילוק ראשון. בתוך זה, והנה ישראל, אומה הזאת, מושפעים ממנו יתברך, מאמיתת עצמו יתברך. ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחיבור על השם יתברך. ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים. זאת אומרת, המושג בנים, מה זה בן? בן הוא לא רק שייך פיזית אל ההורים, אלא הוא ממש הבעת חיים שלהם. כל מה שיש בו זה מהם, כל מה שתמון בו זה ההמשך של מה שהם נטעו בו, כל כולו הבעת חיים של, של, של ההורים. אז עם ישראל נקראו בנים כי הם הבעת חיים ישירה של אבו רייברך. ונקראו בשם בני בכורי. זאת אומרת, לא רק בנים, אלא בני בכורי. גם זה בא ללמד. מה זה ללמד? כי שם בן יאמר על שנמצא מאמיתת עצמו. ומצד שם הזה, אין בזה עדיין הצירוף הגמור שהוא מיוחד. כי אפשר שיהיו שני בנים לאחד, והצירוף אשר הוא לשניים, אין עוד צירוף גמור מיוחד. ואף כי אין אומה נקראת בן על השם יתברך יותר מישראל, כל מקום שם בן אינו כל כך הצירוף אליו, זאת שאפשר שיהיה לאחד שני בנים. ולכך נקראו ישראל בני בכורים, כי אי אפשר שיהיה לאחד שני בכורים. זאת אומרת, למה לא מסתפקת התורה בקריאת השם בן? כי בן, אמרנו, זה גילוי ישיר של מה שתמון בהורים. ככה עם ישראל הוא גילוי ישיר של הבורא. אבל בן הוא לא גילוי מוחלט, הוא לא גילוי טוטלי. כי יש עוד בנים, וכל אחד מביע קצת חלק, כן? משהו ממה שנתנו בהורים, וככה הבאה חלקית, חשובה, ייחודית, אבל חלקית. אבל בן בכור אין שניים, אין שני בכורים. זאת אומרת, בני בכורי, כוונה, הבאה חיה של הטוב האלוקי באופן שלם, באופן שאין לה, אין עוד הבאות, אלא הבאה יחידאית שהיא כוללת את כל, את כל התוכן האלוקי, את כל הרצון האלוקי, את מלוא המגמה והטוב האלוקים, הכל מתגלה דרך האומה הזאת, בני בכורי. כן? זאת אומרת, עוד פעם, המונח בני, הבאה ישירה של, 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 של רצון השם, בני בכורי, הבאה ישירה יחידאית, טוטלית, מוחלטת, שלמה, של, של רצון השם. בני בכורי. לא, לא, פה במובן הזה, אין עוד אומה שנקרא בני. כן? אין עוד, עם ישראל נקרא בני. אין אף אומה שנקרא בני. אבל אפילו שאין אף אומה שנקרא בני, עדיין, גם אפשר לעם ישראל להגיד, טוב, זה בן, אין עוד בנים, אבל מי אמר שהבן הזה, כן, מביע את, את מלוא אבא. בני בכורי, זה אומר, אין עוד אופציה. זאת אומרת, הכל, הכל עובר בן. בן הבכור הוא, הסיבה שהוא מקבל גם יותר פי שתיים בירושה, זה בדיוק בגלל שיש בו מימד של בן כמו כולם, יש בו מימד של המשכיות של, של ההורים. והמימד השני הוא לא משותף לאף אחד. כן? לכן זה לא כאילו תוספת, הייתי אומר אותו, תוספת קצת, זה הבאה יחידאית לגמרי, כן? של, 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 של ההמשך של ההורים. אז אין עוד בנים, אף אומה אחרת לא נקראו בנים. אז בני בכורי זה כינוי לעם ישראל, אז היה מספיק לכל עיר כל עוד בני. אבל בני זה אומר, טוב, הוא הבאה, אבל הוא לא הבאה, אולי הוא לא הבאה שלמה. בני בכורי זה אומר הבאה שלמה, הבאה שאין כמותה, אין עוד בכור. ולא מה? ולא בני בכורי? לא, כך אומרים כל כלל ישראל זה בני בכורי. אחר כך מתוך זה כל אחד יש לו את החלק שלו. כאן אנחנו כינוי לכלל ישראל. כל כלל ישראל ביחד זה הבאה ייחודית ומוחלטת ושלמה של ריבון השם.
למה לעשות את כל זה שם?
לא בהקשר של עם ישראל, בהקשר של בכור בכור. מה?
זה לא
בכל ובכל, זו שאלה, אני לא יודע להגיד, קודם כל אני משוחד. אבל לא יודע, עם קביעה אלוקית כזאת, שהנשמה הזאת היא, יש לה את, את, את האיכות הזאת, את התפקיד הזה. אבל באמת בכור בכור זה קצת שונה, כי יש עוד בנים. יש עוד בנים והוא הבכור. זאת אומרת, זה לא מבטל את המעמד של הבנים אחרים. זה נותן לו גם את, את המימד של ההמשכיות. אבל פה אין עוד בנים. כן, זה מה שצריך לזכור בהקשר של, של עם ישראל והעמים. אין עוד בנים, ואף על פי כן חשוב להגיד על עם ישראל לא רק בני, אלא בני בכורי. בסדר? אבל לכן זה שונה, כן? ומזה תבין כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו בנים. הנה, בסדר? אין עוד... אין עוד אומה שנקראו בנים, כי השם יתברך הוא אחד בעצמו, ומאחר כי הבן הוא מן אמיתת עצמו, אשר אמיתת עצמו הוא אחד, ולכך בנו גם כן הוא אחד. זאת אומרת, אמר הרל אומר, זה לא במקרה שאין עוד בנים, זה לא במקרה שאין עוד בנים, כי היכולת לבטא את, את אמיתת המציאות האלוקית, היא חייבת להיות בקליטה שלמה, אחרת זה לא אמיתת המציאות האלוקית. זאת חלק מהבאה היא, היא תמיד, היא לא הבאה שלמה. כמו להבדיל, אני יודע מה, שכשאנחנו מדברים על זה שהלב או הפה או המוח הם דברים כלליים כאלה שיכולים לקלוט את הנשמה ולהוציא אותה לפועל. אבל זה לא יכול להיות שהלב, הלב יכול לקלוט חלק מהנשמה. הוא יכול כן לקלוט בתהליך, נכון? זאת אומרת, הוא לאט לאט, אבל זה לא שיש צדדים, אלא זה מעמד כולי, הנשמה זה אחדות אחת, והלב לאט לאט חושף אותה, מדרגה אחרי מדרגה, המוח חושף אותה, הלב, הפה, מדרגה אחרי מדרגה. אבל זה מדרגה אחת, זה מדרגה שלמה. כן, זה אישיות, אישיות לא יכולה להתפצל לשניים. הלב יביע חצי מהאישיות, ואם זה ככה, זה במצב חולה, נכון? פיצול אישיות, זה במצב חולה. כן, הלב מביע חלק מהאישיות, והמוח מביע חלק מהאישיות, והפה מביע משהו אחר. אבל בדרך כלל, מצב מתוקן. זה לא נכון, יש פה נשמה אחת, אמת אחת, אישיות אחת. האישיות הזאת הולכת ונחשפת על ידי האיברים הכלליים האלה שיכולים לקלוט אותה ולאט לאט לגלות. ולכן בני בכורי, הוא אומר, כדי להוציא לפועל את האמת האלוקית, המגמה האלוקית, צריך כלי קיבול כזה שזה זה המסוגלות שלו. נכון, זה לאט לאט, אבל זה מסוגלות לאט לאט למה? לחיים שקולטים את מלוא המגמה האלוקית ומביאים אותה, מוצאים אותה אל הפועל. כן, בתוך המציאות, בתוך העולם. כן, הבכוריות פה באה לומר, יש פה הבאה אחת של מלוא המגמה. זה דבר, קשה להכן את החידוש שבדבר. זאת אומרת, מלוא המגמה האלוקית מתגלה דרך אומה שהיא, זה הבאת החיים שלה. היא לא הבאה חלקית, היא לא קליטה חלקית, אלא הבאת חיים שלמה של המגמה האלוקית. כן, גם עם ישראל יש בו ריבוי, יש בו שבטים, יש בו מושפיזים, כן, כוחות רוחניים שונים, אבל הריבוי הוא הבאה של אחד. זאת אומרת, עם ישראל הוא לא חלק מה... הוא לא אחד מהרבים, אלא הוא האחד, לכן גם אצלו זה יבוא לידי ביטוי בשבטים השונים. אבל קודם כל, כמו שהשבטים אומרים לי יעקב, אין בליבנו אלא אחד. כן, זאת אומרת, אנחנו ריבוי, אבל אנחנו ריבוי שמביא את האחד, זה החידוש. זאת אומרת, כן, האחדות האלוקית היא מתרבה, אבל קודם כל יש לה אחדות אחת. עם ישראל הוא שייך אל האחדות, לא אל הריבוי. אחר כך הוא שייך להביע את האחדות בגוונים השונים. כן, אבל קודם כל קליטה של עצם המגמה, קליטה של עצם הרוממות והטהרה של הרצון האלוקי. זה הבאת החיים יותר שלמה של כל השבטים, של כל הגוונים, של עצם ייחודיות האומה כאומה. להופיע כן, אבל קודם כל לקלוט את האחד. קודם כל להיות בביטול, בקליטה, בענווה, אלא עצם הרצון האלוקי האחד. ואז הבאה ודאי תהיה ספציפית. מגלים כמו האיברים, זאת אומרת מגלים אחרי שעם ישראל, אחרי שיש לב באיברים, אז גם האיברים כולם מבטאים. ושוב, זה גם יהיה על פי כמה הם פתוחים לגילוי שבא מאיתנו, כן? לקחת את הגילוי שבא מהישראל ולהביע אותו, כל אומה בכישרון שלה, בפתיחות שלה לזה, במוסריות שלה, אז ממילא תוכל להיות גם הבאה, אבל לא הבאה שקולטת את מלוא המגמה האלוקית, אלא הבאה שקולטת מעם ישראל המגמה האלוקית ומביעה אותה בספציפיות הכישרונית של אותה אומה, כמו איבר. אומר המהר"ל, ומאחר כי הוא הבן מן אמיתת עצמו, אשר אמיתת עצמו הוא אחד, ולכך בנו גם כן הוא אחד. וזה מבואר מה שאמרו במדרש. מובא בתוספות בחגיגה. מעניין, זאת אומרת, זה מדרש כנראה שאין לו, יש מדרשים שפתאום, שהראשונים מצטטים אותם, אבל הם לא נסיינים לו בגמר או במדרשים, אז זה כאילו כנראה עבד לנו המדרש המקורי, מדרש שמובא בתוספות. כי השם יתברך מעיד על ישראל שהם אחד. הוא פירוש זה כי מאחר כי ישראל הם מן אמיתת עצמו יתברך, הוא יתברך אחד, וכך אשר מושפע מאיתו יתברך הוא אחד. אבל שאר אומות, שאף שהם מושפעים מן השם יתברך, כמו שאמרנו עכשיו, שהם גם גילוי, הם גם גילוי של כבוד השם, בכל מקום אינם מושפעים מאמיתת עצמו, רק ישראל מושפעים מאמיתת עצמו. הדבר זה, כמו שאמרנו, אי אפשר שלא תהיה אומה אחת, שהוא ראשית, והיא נבראה בראשונה מן השם יתברך. ולכך נקראת אומה הזו ראשית ונקראת בכור גם כן, כי הבכור הוא ראשית, ובשביל אותו ראשית נברא הכל, כמו שמחייב השכל. גם בשביל שהבכור הוא אחד, כי אי אפשר שיהיה שני בכורים לאחד, כן, אי אפשר שיהיה לשם יתברך שניים שהם ראשית. ואחר שהוא יתברך אחד, לא יושפע ממנו בראשונה, והוא עיקר המציאות, רק אחד. ובשביל זה הראשית יושפע אחר כך תוספות עליו, כמו שפרשת. זאת אומרת, כאן, הנה פה שם הר"ל את החיבור בין שני הסוגיות, סוגיית הבכור וסוגיית הראשית, שהן בעצם מתלכדות יחד. הרי אומר המהר"ל, כבר הסברנו בפרק ג', שלא ייתכן שיהיה לעולם הזה רק ריבוי, כי אז אין לו שום קשר אל המקור האלוקי. כל הריבוי של העולם הוא רק בגלל שנמצאת פה ראשית. נכון? אמרנו, מה זה הראשית? ראינו שם כמה דעות. אין ראשית אלא תורה, אין ראשית אלא משה, אין ראשית אלא ביקורים חלב ותרומה, נכון? זאת אומרת, הבאות שונות של אותו עיקרון שם, נכון, זוכרות את זה קצת, עסקנו בזה בפרק השלישי. זאת אומרת, העולם הזה יש לו, הוא לא מתחיל מהריבוי, הוא מתחיל מהמגמה אחת, שהתורה מבטאת אותה, שמשה רבנו, עם ישראל מבטא אותה, שהיא הולכת ומתפרצת במציאות, כמו שלושת המצוות האלו. ואחרת לא היה העולם הזה, יש לו קשר למגמה שלו. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על העולם בצד הגלוי, רואים המון המון פרטים. כן, כל הפרטים האלה הם הבאה, אבל הכל מתחיל מזה שיש בעולם הזה מגמה אלוקית אחת, חיה. אומר המהר"ל, איפה הראשית הזה מתגלה? דרך בני בכור ישראל. כן, זאת אומרת, הצינור החי לאותו עיקרון רוחני, פילוסופי של העולם, חייבת להיות נקודת ראשית. והיא מביאה את המגמה הפנימית, הנשמתית של העולם, ואז כל הריבוי של העולם הוא הבאות והבאות והבאות של אותה מגמה. איפה זה מתקיים, איפה זה מתרחש, היניקה הזאת מהשורש, זה דרך אומה שהיא כל עניינה לחיות את אמיתת עצמו יתברך ולהביע אותה בעולם, ואז דרך זה כל העמים יכולים לנוק את המגמה הזאת וכל אומה תבטא אותה ככישרון.
אבל אני מחורד על עם ישראל.
כן. כי עם ישראל הוא הבאה של נקודת הראשית. מה זה נקודת הראשית? המגמה האלוקית הנשמתית שהיא שורש העולם. עם ישראל, הצילות החיים שלו היא הענווה כלפי המקור האלוקי. מבטאות אבל לא יונקות. זה כמו שהציפורן תבטא את כוח החיים, אבל היא לא תוכל להיות הלב. הלב יינק את כוח החיים ויביע אותו, ואז הציפורן תבטא אותו, והעיניים יבטאו אותו וכו' וכו'. אז היכולת לנוק את נקודת הראשית ולהביע אותה בעולם זה של עם ישראל, כמו הלב האיברים, ממש כמו עוד מתכתב פה עם הכוזרי, נכון? הלב האיברים, המושג הזה, כן? היכולת לנוק את הראשית ולהביע אותה בעולם, זה המושג בכור, שרק הוא מקושר אל אמיתת הבורא ורק הוא יכול להביע אותה. ממילא הראשית העקרונית הזאת שצריכה להיות ראשית לעולם, אחרת העולם לא יהיה קשר בין האחדות לבין הריבוי, וכל העולם נראה כעולם שאין בו אחדות אחת, לא, אלא היא חייבת להיות בו נקודת ראשית, שהיא נקודת החיבור בין העולם של הריבוי לשורש שלו. מהי אותה נקודת ראשית? בני בכור ישראל, אומה שכל כולה חיה כן, את סופגת, חיה, את ה... את המגמה האלוקית בראשיתת הזאת, זה אומר החיים שלה, ואז לעולם הזה יש שורש שיכול להחיות אותו. כן? גם אם יכול להיות שאיברים אחרים לא יודעים את זה, יכול להיות שמתנגדים לעם ישראל, שונאים את עם ישראל, זה לא משנה, הם מתחיים. מה? כל העולם מתחיה מתוך אותה מגמה, וגם אחר כך הדתות והתפיסות השונות, וכל אחד, יש לו איזה רעיון לתקן את העולם ככה, וזה הכל יניקות או ישירות, או אגביות של היניקה מאותה הבאה בראשיתית של הטוב האלוקי בעולם. אפשר גם לראות את זה סתם אפילו היסטורי פשוט, כאילו איך כל הדתות וכל התפיסות, תמיד יש עקבות יותר גלויים שמה שאי אפשר להסתיר, ויש עקבות יותר מסתרים, אבל תמיד היניקה, כן, היא כן, מהבראשית, מהראשיתיות הזאת, כן? כן. קודם כל עדיין שזה משפיע, אבל עם ישראל תמיד חובר לשורש, כמו שאמרנו בפסוק ירמיהו, שיש הערה של שמש והערה של ירח. תמיד יש חיבור לשורש, אבל יש חיבור של שמש, יש חיבור של ירח. יש חיבור של גאולה, יש חיבור של גלות. וברור שכשעם ישראל הוא לא בחיבור השלם, אז כן, יש לזה השלכה על המצב המוסרי בעולם, אבל מצד שני יש גם צדדים הפוכים שהרב מדבר עליהם, שלפעמים דווקא האיברים בגלל חולשתם יכולים לספוג עם ישראל יותר כשאנחנו בגלות מאשר כשאנחנו בגאולה. גם לתהליכים האלה יש משמעות אלוקית, כן? כמו שרואים ששם דווקא שם ישראל בגלות, אז שם הערכים של התורה וזה יותר התפזרו בעולם. אנחנו בארצנו מלוכדים באיזה אומה כשחי דוד ושלום, אז אפשר לבוא כאילו לקבל רשימו כזה, לקבל, אבל היכולת לפרט את זה לתפיסות עולם וכן, ובכלל כל הדתות קמו מתי? לא, כשעם ישראל בארצו והופיע את מדרגת חיה בית ראשון, אין דתות אחרות, אין דבר כזה דת מונותאיסטי, המוצר לא הוא בדיחה כאילו, זה לעבוד עבודה זרה, אבל יש רק אומה אחת שחיה את האחדות האלה. מתי קמות דתות אחרות ולוקחות יסודות מעם ישראל? עם ישראל יורד, ואז אפשר כביכול, טוב, אז אנחנו... אבל בסופו של דבר זה בדיעבד שיש בו הרבה לכתחילה. זאת אומרת שזה מאפשר לאומות לנהוג כניקות שהן לא מצליחות לנהוג מאיתנו כשאנחנו במדרגה השלמה שלנו. גם זה חלק מהחשבון. גם במדרגה הקטנה שלנו יש ערך בסופו של דבר לבניית העולם. מה, כשעם ישראל במקום הגדול שלו? גם אז, יש בבית המקדש, בונים, יש מה שנקרא את הסורג, כאילו, מה יש? סורג, אתה חושב? בונים ממש את המקום, לא סורג, יש מקום אחר. בונים את המקום שבו אומות העולם באים, כן, יכולים לבוא ולקבל הערה והשפעה. זאת אומרת, יש השפעה, וגם אצל שלמה המלך ממש הייתה, היה קשר, היו באים ללמוד, זה לא שאין השפעה, אבל יש סוגי השפעה שיכולים להיספג באופן הזה, שאנחנו דווקא בגלות, זאת אומרת, אבל גם כשעם ישראל בארצו, ודאי שהוא אמור להיות אור לגויים, כן, דגם חי לכל אומות העולם, איך חיים, דווקא אז אפשר בכלל לברר שהחיים, אפשר את כל מדיניות החיים לשאוף מאור השם. כי אנחנו בגלות, אנחנו לא מבטאים את הדבר הזה, שכל עוצמת החיים, כל מדיניות החיים, וכל הגודל של חיי עם, הכל יכול להיות ספוג מאור השם. אז זה ודאי שזה התכלית, וזה האידיאל השלם, וזה הספיגה השלמה. לדעת שגם למדרגה של גלות יש השפעה. השפעה חשובה. ודאי שאנחנו לא, אנחנו נתחיל עצמם לחתור קדימה, כן, לשלמות. בסדר? אז הבכור, אומה שעניינה לקלוט, לחיות באופן השלם והייחודי והמלא את אמיתת הבורא, היא נקודת הראשית של העולם. היא המקום שמתוכו העולם יקבל את ההנבאה האלוקית שלו. אז כל אומה וכל הכוחות החיים ילכו ויתחיו מזה. ודבר זה מורה על הקישור והחיבור שאין לו פירוד כלל. כי אם לא היה האומה הזאת נקראת מי בחורי, אני חושב שהוא אחד, היו לו שני בנים, לא היה לאחד מהשניים החיבור הגמור. שהרי יש חיבור אל השני, ואותו חיבור שיש לו אל השני, אין לו לזה. אם כן, אין זה חיבור גמור, אבל כיוון שהם נקראים בני בחורי, הבחור הוא אחד, מורה שיש כאן חיבור גמור, לפי שהם מושפעים מהמיטת עצמו. ולחיבור הזה אי אפשר שיהיה לו פירוד כלל, וכי יש שינוי להמיטת עצמו. הכל נרמז בשם הנכבד הזה שנקראו בנים, והדברים האלו גדולים מאוד מאוד. כן, אומר, אבל פה אנחנו נוגעים בנקודה הכי שורשית, כן, הקשר של הקדוש ברוך הוא בישראל. ואם אנחנו משווים את זה נגיד לפרק י', ששם דיברנו נגיד על המשל של המפתח, נכון? מה שקרה, המהר"ל בפרק י' שיתף שמו בשמם, נכון? זאת אומרת, יש לעולם הזה יש, הוא משול כמו ארמון, אבל הארמון הזה הוא סגור, וצריך מפתח, ואז המלך יש לו את המפתח, שזה עם ישראל שיפתח את העולם ויראה לעולם את האור הפנימי שיש בו, אבל המפתח יכול ללכת לאיבוד, אז הקדוש ברוך הוא עושה שלשלת בין המפתח לבינו, נכון? את המשל הזה. אז השלשלת הזו נקראת שיתף שמו בשמה, זאת אומרת יש פה איזה קשר מיוחד שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא יאבד את עם ישראל ועם ישראל לא יאבד את הקדוש ברוך הוא. כאן זה הרבה יותר, זה עוד יותר, זה לא רק איזה שיתף שמו בשמם, איזה שלשלת חיצונית, אלא בנים, זאת אומרת זה ממש הבאה חיה, הבאת חיים של המקור האלוקי, של המגמה האלוקית, של הטוב האלוקי. זה משהו הרבה הרבה יותר, איך אומר, אי אפשר שיהיה שינוי לאמיתת עצמו. ברגע שיש הבאה חיה של האמת האלוקית בעולם, אז כמו שהאמת האלוקית לא תשתנה, ככה עם ישראל, הוא הבאה חיה של האמת האלוקית, הוא הבן שכל כולו גילוי של השם יתברך. לכן אומר המהר"ל, זה ממש היסוד מאוד מאוד עיקרי של התורה, של ההבנה איך בכלל ריבונו של עולם, איך עליונים ותחתונים מתקשרים, איך ריבונו של עולם שורה בעולם. כן, אז קודם כל יש את הבירור הפילוסופי של פרק שלישי, של העולם יש נקודת ראשית, מגמה חיה. הבירור הפילוסופי הזה יש לו הופעה חיה. הופעה חיה זה אומה שכל כולה במדרגת חיים כזאת, של קליטה חיה של אמיתת הבורא. כן, זה בני בכל. בסדר עד כאן? כל זה מצד מדרגתנו הנשמתית, כן? ולמדרגתנו הנשמתית אין השני. אבל כמו, כן, כמו שהנשמה הפרטית, כן, נשמה שנתת בתאוריי, אז אמיתת הנשמה אין השינוי, אבל גילוי הנשמה יש לו הרבה מדרגות. אותו דבר, מה שדיברנו פה זה על אמיתת המדרגה של עם ישראל, הנשמה של עם ישראל. היא זו שהיא תמיד תהיה אמיתת עצמו יתברך ואין השינוי. אין חיה יש בשמיים ישראל שמה. הגילוי של הנשמה הגדולה הזאת, של אמיתת החיים הזאת, יש לו הרבה מדרגות. כן? אבל המציאות החיים שלו, היותו הגילוי של אמיתת הבורא, זה בזה אין השינוי. בהדרגה, הכוונה שישראל והעמים, כאילו?
כן, כן, אני רוצה להבין למה כל מה שאנחנו לומדים פה בעצם גם מחזק את המדרגה של עם ישראל, אבל בעיקר את המדרגה של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להבין למה הקדוש ברוך הוא, כאילו, כביכול, צריך עם שיופיע אותו, עם יצרתי, כאילו, יכול להיות איזה, כאילו, יכול להיות להופיע
אותו. שכל העולם יופיע אותו.
כן, או שכל העולם, או שבאופן ישיר, כאילו, ממנו, אז אני רוצה להבין למה צריך, כביכול, כאילו, שלנו כמנהיג ישירים.
המסוגלות של פרט לא יכול להיות כלל, זאת אומרת, איבר לא יכול להיות נשמה. כן, המסוגלות של העולם לקלוט את בכלל. הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו אותו בטח לא קולטים, זה הצמצום הזה, מה שנקרא. שנקרא סוד הצמצום, כן, שמתוכו בכלל הקדוש ברוך הוא צמצם את אפשר לעולם בכלל כביכול להיראות כעולם אוטונומי וכעולם נפרד, שמצד האמת הוא כל כולו אלוקי. אבל עצם הצמצום הזה מאפשר עכשיו לגילוי של המון המון פרטים. כן? באופן כזה שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה על הכל בבת אחת, אז, אז אין עולם, זאת אומרת, הכל היה נעלם ונשאב ונמחק אל מול הגודל האלוקי שהוא מקיף הכל, ומה שסותר אותו לא קיים, לא נמצא. כן? אז צמצום מאפשר אוטונומיה, מאפשר עולם של פרטים, וגם מאפשר בחירה חופשית, וגם מאפשר כביכול העלם, כל הפרטים, כל אחד חי בפני עצמו, ממילא, בצד הגלוי או בצד השלם, אין פה פרט שמכיל את כל הכלל. ותוך כל זה, כדי שהפרטים לאט לאט יוכלו לגלות את הממד האלוקי שהוא שורש העולם, צריכה להיות נשמה. נשמה היא בעצם הגילוי המרוכז, שלמרות שהצטמצם ההופעה בצד הגלוי שלה, היא כל כולה התרכזה בצד הפנימי שלה. עכשיו, נקודת הראשית היא נקודת החיבור. כן? נקודת החיבור. להבדיל, כמו באדם, אם האדם היה יצור שהנשמה שלו היא גלויה בהכל, הוא היה מלאך. נכון? אבל הנשמה מצטמצמת, ואז יש כאילו איזו אוטונומיה לגוף, ויכול להתנהלות, אבל חייבת להיות את נקודת החיבור, שהיא חייבת להיות נקודת חיבור כללית ששייכת אל הכל, אבל היא מתחילה, זאת אומרת, אם היה לי, תחשבו, אם היה לנו שני לבבות, או שני שחלים, או שני, בן אדם היה משתגע. נכון, זאת אומרת, כי בסוף הנשמה היא אחת. ואת הנשמה הזו צריך לאט לאט לחשוף וללמד את האיברים מחדש איך לקלוט את עצמם כאיברים של הכלל האחד. חייב להיות מרכז בקרה כזה, שכל כולו יניקה מבפנים, וכל כולו לימוד לכל איבר, כי זה לא כל איבר הוא הבאה ייחודית, אלא זה מערכת אחת. זה הכל מערכת אחת, כל העולם הוא הבאה אחת של מציאות אלוקית אחת. זה לא עוד הבאה ועוד הבאה, נגיד אנחנו ביחס לכלל ישראל, זה לא כל אחד מאיתנו הוא הבאה לבדית. אלא כולנו יחד יהיה הבאה, זאת אומרת, מרכז החיים שלנו הוא מרכז אחד. אז לאט לאט כולנו צריכים לחשוף את המרכז האחד הזה באיברים השונים. זאת אומרת, כלל ישראל ביחס לעולם כולו. כלל ישראל הוא לא הגילוי הייחודי לעצמו, אלא הוא לגלות לעולם כולו. עכשיו, אם היה הרבה כלל ישראלים, אז זה כמו אדם עם הרבה לבבות, כל אחד היה מביע חלק, והיה תוהו ובוהו מוחלט, כי אין פה אף אחד שיקלוט את המגמה האלוקית השלמה, הכולית, ששייכת לכל העולם. כן, אז כמו שאדם יש לו מרכז אחד של מין הלב או המוח שיכול לקלוט את הנשמה ולאט לאט ללמד את כל האיברים את תפקידם ויכולתם, כן? כך גם העולם. אין יכולת בכל איבר ואיבר לקלוט שליטה כללית, כן? אבל חייבת להיות נקודת ראשית שהיא תחנת הכוח או תחנת הממסר שקולטת את מלוא המגמה האלוקית האחת ואותה מביאה בכל הכללות. לא, למה? אולי הצמצום, אפשר לשאול למה נוסר הצמצום, אבל אחרי שיש צמצום זה הכרחי.
נכון, אבל הכל מתחיל אפילו יותר אחורות, לברוא עולם, כאילו הכל בדיעבד, לברוא עולם, צריך לצמצם, צריך
משהו, לא, את שואלת בכלל, את סוד הצמצום, את שואלת אחורה, זאת אומרת, שואלת למה אחד צריך לברוא עולם שצריך לגלות את שם השם.
אני
לא יודעת
אם משובה על זה, אבל
מה?
אני לא יודעת אם משובה על זה, אבל הכל מתבסס על זה, אז אני לא יודעת.
כן, בסדר, לכן אמרת, את לא שואלת למה זה ככה, שואלת למה בכלל נוצר עולם, אחרי שהעולם הוא ככה, חייב שיהיה מרכז אחד. למה העולם הוא ככה? זה כבר שאלות באמת שהן קודמות לשאלות הרמח"ל, לדעת תבונות, מדבר על הדברים, אבל זה כאילו דברים שהם קודמים, ובטח ובטח בספרי פנימיות, על השורשים הקדמונים יותר של הרצון האלוקי. אנחנו בדרך כלל, בלימוד אמונה, לא יכולים לאחוז ב... למה הקדוש ברוך הוא כאילו בכלל על תכלית הבריאה מצידו יתברך. אנחנו יכולים לאחוז בהבנת מהות הבריאה מצידנו. מה הקדוש ברוך הוא מחפש בנו, מה הקדוש ברוך הוא, כן? מה מטרת העולם מבחינתנו. כן? יכול לקלוט את הרצון האלוקי מצידו, זה כבר הרבה פעמים דע מה למעלה ממך. אילו ידעתי והייטיב. זאת אומרת, ברור שהאמונה היא לא ביכולת להבין את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. זה לא מושג האמונה. להבין כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה מושג שהוא לא לוגי. הוא לא קיים. אבל להיות מסוגלים לקלוט את המציאות האלוקית ולהתמלות ממנה באופן כזה שהיא האי ודאות החיים שלנו, והיא ההבנה שזה הטוב היותר מוחלט, וזה יכול להתמלות מזה באופן הכי עוצמתי והכי ודאי. ולא בגלל שאנחנו לא, שיש דברים שאנחנו לא מבינים ברצון השם, בזה תלויה אמונתנו. אי אפשר, זאת אומרת, זה דבר שהוא לא נכון. זה כמו, אני לא יודע מה, כשאני, אם אני, אם אנחנו שומעים פה במשל של בנים ובן, אז הקשר של הבן להורים שלו, זה רק בגלל שהוא מבין כל דבר שהם אומרים, מה פתאום? זה קשר חיים, שהוא ממלא אותו בוודאות, הוא ממלא אותו הוא יודע שכל ישותו נמצאת משם, וכל האמת שלו נמצאת משם, וכל תוכן החיים שלו נמצאת משם. הוא יודע שיש דברים שלא מבין. כן. זה אמונה שיש בה גם ענווה. כן, והיא לא מפקפקת כי הוא זה את ודאות האמונה. כן, כי להבין את הבורא, נקודת מוצא פשוטה שלנו שאנחנו לא מבינים את אותו, אלא תמיד עוסקים בגילויים. אבל הגילויים שממלאים אותנו, כן, הם דרך לימוד התורה ודרך ההתבוננות האמונית, הם מוודאים לנו את ודאות הטוב האלוקי כדבר שיותר חזק מכל דבר אחר. אין דבר יותר ודאי בעולם מאשר הטוב והמקור של הטוב. וגם מאוד ודאי שאנחנו לא יכולים להבין אותו בצורתו השלמה. זה גם מאוד ודאי. אז יש לנו, ברוך השם, גדולי גדולים, שכל אחד מגיד. שלמה המלך הגיע, היה לו חסר רק פרה אדומה, זה משה רבנו, הרי נא כבודך, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. אפילו משה רבנו נאמר, יש עוד שלב אחד מעל, שלא תבין. אבל מה שמשה רבנו מבין, זה מספיק לו, לא רק לו, זה מספיק לו לכל העולם בשביל עוצמה אדירה של ודאות אמונית. ודאות אמונית היא לא קשורה להבנה של הבורא. זה נקודה שאנשים, תראו, אין הבנה של הבורא במובן שלו, כאילו היא דעתי והייתי. נכון? אין זה, זה לא אפשרי בכלל. אבל זה לא מושג האמונה. מושג האמונה זה ודאות של קליטה של הטוב האלוקי באופן כזה שממלא אותנו עד כדי ודאות יותר חזקה מכל דבר אחר בחיים. צדיק באמונתו יחיה. כמו שהחיים ודאים לו, ככה יניקה שלו מהטוב האלוקי ודאים. זה, בסדר? חייב להיות שלעולם יהיה שורש נקודת ראשית. נכון, אבל זה הבנה שכלית של מה שאנחנו יכולים להבין. כן? ברור שאנחנו חייבים להשתמש בהבנות שכליות. כל לימוד האמונה שלנו זה הבנות שכליות. אבל לא הבנות שכליות שעוסקות במהות האלוקית שאותה אנחנו לא מבינים, אלא ברצון האלוקי, במגמה האלוקית, בבריאת העולם, בתפקיד של עם ישראל. כן? וכל מה שאנחנו יכולים להבין. זה לא אומר שאנחנו יכולים להבין דברים שאנחנו לא יכולים להבין. נכון? אבל זה כן אומר שאנחנו יכולים להבין המון. ומה שאנחנו יכולים להבין, הוא נותן לנו פרנסה רוחנית אדירה, כן? שבה אנחנו צריכים לעסוק ולהיבנות ולהתמלות ממנה. ברור, בהבנה שכלית, כן? אבל הבנה שכלית ממה שניתן לנו להבין. שהיא עולם ומלואו, שהיא מבחינתנו, כל הפרנסה הרוחנית שאנחנו צריכים, אנחנו עושים לנוק אותה מהמעל השכלי הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב. כן? אבל צריך לדעת שגם לו יש את הגבולות שלו. אנחנו יכולים להבין את אמיתת הבורא מצד מה שהיא, נכון? זה כל ספרי האמונה וכל הראשונים תמיד ידגישו את זה, שאנחנו תמיד עושים את ההבדל בין עצמותו יתברך לבין גילוי עצמותו, גילוי רצונו, גילוי תורתו וכו'. התורה היא הגילוי הכי עליון של רצון השם, כן? גם התורה היא גילוי של רצון השם. נשמת התורה, מה שאנחנו קוראים, נשמת הדאורייתא. אז עולם הקבלה הולך לשם, וכי מה שנקרא, הולך וחושף יותר ויותר ויותר רבדים. אבל תמיד, גם למשה רבנו, הוא פנה אל אור ירו. זאת אומרת, זה תמיד, כן? חשיפה על גבי חשיפה. אז שוב, ודאי, כל דבר בהבנה ובשכל ובהתבוננות, ריבונות אותי מרחיבה ומעצימה ומעמיקה את הבנתנו ואת ודאותנו בטובה אלוקית ובחוכמה האלוקית. בוודאי שאדם, אני חושב, עוסק בתורה ולומד אמונה ולומד, אז הוא חייב להשתמש בשכלו, הוא משתמש בשכלו כדי, זה כמו ככה מסע כזה, פנימה, אל האור, כן? נגיד שאם אקח משל כזה, אם אני, שאני נמצא באיזה חושך כזה ואני רואה איזה נקודת אור כזאת רחוקה. אז ככל שאני אתקרב לנקודת האור, אז האור שאני, אז האור יהיה יותר ויותר ממלא, נכון? אני מתקרב חדר לפנים מחדר, במערה הארוכה הזאת, וכל חדר שאני מגיע אליו הוא יותר מואר. כל חדר שאני מגיע אליו יותר בונה בי את ודאות האור. אבל לא נפגשתי עם מקור האור. אני אפגש עם מקור האור, אני לא אהיה. אבל ודאות האור הולכת ומתגלה לי ככל שאני מתקרב. בסדר? טוב? בסדר. אז אנחנו הגענו כמה דקות. אתה רוצה להתחיל קצת את המדרש, המדרש הבא. בסדר, בוא נספיק עוד כמה, בסדר? כמה דקות. נעצור באמצע גם טוב. המדרש, מדרש עכשיו בגמרא בקידושין, בסוגיה הזאת של בנים אתם להשם אלוקיכם, אולי נראה רק אפילו את המדרש עצמו, כי הוא מדרש ארוך כזה, מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, והשבוע הבא נעשה ככה לפרש אותו. אומר המהר"ל פרק כמה דקידושין, בנים אתם להשם אלוקיכם. רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים ינהג בנים. רבי מאיר אמר, בין כך ובין כך קרואים בנים. אז יש פה מחלוקת עכשיו עקרונית על הביטוי הזה שהמהר"ל עסק בו, בנים אתם להשם אלוקיכם. אמרנו זה ביטוי מבהיל, כן, שאנחנו הגילוי של רצון השם בעולם. אומר רבי יהודה, טוב, הביטוי הזה הוא לא, הוא לא קבוע. ובזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם לא נוהגים מנהג בנים, אתם לא שייכים למדרגה הזאת. אומר לו רבי מאיר, לא, בין כך ואין כך קרואים בנים. זאת אומרת, גם כשאנחנו לא נוהגים כל כך כמו בנים, קרואים בנים. שנאמר, בנים שכלים. נותן פה רבי מאיר עכשיו כמה וכמה ראיות לשיטתו, כן? רבי מאיר, כן, כידוע בגמרא, רבי מאיר היה כן, דמות עצומה, כן, אחד מהתנאים העצומים, והיה לו גם את הקשר המיוחד לאחר, לאישה בן אבויה. נאמר על רבי מאיר, תוכו אכל קליפתו זרק, זאת אומרת, האומנות שלו הייתה המבט הפנימי, כן, אני מסתכל אפילו על אישה בן אבויה, וגם פה המבט של רבי מאיר זה המבט הפנימי. ורבי מאיר נותן כמה וכמה הוכחות וראיות לדבריו שעם ישראל גם כשבחוץ, כלפי חוץ, לא נראים כבנים, אבל עדיין השם בנים, המעלה הזאת עדיין נמצאת בהם. אז פסוק ראשון, בנים שכלים. שכלים עדיין נקראים בנים. ואומר, פסוק שני, בנים לא אמון בהם. גם כאשר לא אמון בהם, עדיין נקראים בנים. ואומר, פסוק שלישי, זרע מרעים, בנים משחיתים, גם כשהם מרעים, גם כשהם משחיתים, עדיין נקראים בנים. ואומר, והיה במקום אשר יאמר לא עמי, יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת, גם במקום שנראה ונאמר עליהם, זה לא עמי, זה כאילו זה, הם לא עם של השם, עדיין במקביל נאמר עליהם בני אל חי, הם עדיין כן בנים. שואלת הגמרא, זה עדיין הגמרא עצמה, מהי ואומר? מהי ואומר הכוונה, למה צריך כל הזמן את הפסוקים האלה? עוד פסוק, עוד פסוק, ואומר, ואומר, ואומר. מספיק פסוק אחד. אז מסבירה הגמרא, כן? שיש פה איזו הדרגתיות. וחיתא עם הבנים שכלים, הוא דמקרא בנים, בנים לא אמון בהם, לא נקראו בנים. תלמוד לומר, בנים לא אמון. זאת אומרת, בנים שכלים, בסדר, זה גריעות עדיין ככה עדינה. אולי אם אין בהם אמון, זה משהו כבר לא שכלים. שכל זה מדרגה עוד ככה נמוכה. יש מדרגה יותר גבוהה של ניתוק. בנים לא אמון בהם. האם גם אז נקראים בנים? לכן את הפסוק השני, בנים לא אמון בהם. וכי תאים הבנים לא אמון בהם, הוא דמקרא בנים. טוב, גם כשאין בהם אמון, עדיין נקראים בנים. אבל פעל לך לעבודת גילולים, לא מקרא בנים. אבל אם הם יגזימו עוד יותר, יתנתקו עוד יותר, יעבדו לעבודה זרה, זה כבר יעבדו את שם הבנים. לכן מגיע הפסוק השלישי, תלמוד לומר, זרע מרעים בנים משחיתים. עכשיו, השחתה פה זה כמובן עבודה זרה. גם כשהם משחיתים, גם כשהם מגיעים לשחיתות של עבודה זרה, עדיין נקראים בנים. וכי תאימה, וכי נאמר, בני מעל אילו מקרי. טוב, בסדר, גם כשהם עובדי עבודה זרה נקראים בנים, אבל אולי לא נקראים בני מעל, לא בנים מעולים. עדיין בנים, אבל לא בנים מעולים, אין בהם את המדרגה השלמה שהייתה להם. תלמוד אומר, והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם, יאמר בני אל חי. זאת אומרת, כן, עדיין בנים מעולים, גם במקום הכי ירוד של עבודה זרה, לא רק שנקראים בנים, אלא בני אל חי, בנים מעולים. בסדר, אני אקרא ככה כמה מהמשפטים. ובערו בזה, כי לדעת רבי יהודה, כיוון שבשם בנים הצירוף היותר שיש לישראל אל אביהם שבשמיים, אם אין עושים מעשה בנים, אין ראויים הם לשם הזה, על השם הזה, שכבר בטל השם הנכבד הזה. אתה אומר רבי יהודה, בסדר, השם העצום הזה שבנים להשם, זה בסופו של דבר תלוי בנו, זאת אומרת, זה יש לנו פוטנציאל להיות בנים להשם, אבל זה לא שזה קביעות, זה לא שזה דבר שהוא קביעה מלמעלה, אתם בנים בכל מצב, אלא זה, יש לכם פוטנציאל להיות בנים, בוא נראה, אתם ממשים או לא. ולדעת רבי מאיר אינו כך, כי שם בן נאמר שהוא יתברך אב ואילה לישראל. זאת אומרת, שם בן לא מתחיל מהבן, הבן לא בחר אף פעם להיות בן של האב. זה קביעה מלמעלה, האב הוליד אותו, ומצד האב, כיוון שהאב הוא העילה שלו, הוא השורש שלו, הוא היוצר שלו, אז לכן הוא נקרא בן. זאת אומרת, זה בכלל לא מתחיל מהבן, זה מתחיל מלמעלה. האב הוא העילה לבן, ולכן הוא בן. ואם ישראל שרו ופרשו מן אביהם, זה מצד העלול עצמו, הבן יכול להיות חצוף, הבן יכול להיות מרדן, הבן יכול להיות הרבה דברים, אבל זה מצד הבן, זה לא מצד האב. אתה לא בחרת בהורים, אלא אתה לא יכול, לא יצרת את הקשר הזה, ולכן המרידה מלמטה היא לא סותרת את הקביעה מלמעלה שנוסרה פה. שהאב הזה הוא היה העילה לבן. אותו דבר אומר רבי מאיר, שעם ישראל, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, יש פה שני צדדים. יש את הקשר מצידנו, מה אנחנו עושים עם זה, מה אנחנו פועלים, ובזה רבי יהודה צודק, לפעמים אנחנו לא נראים כמו בנים, אבל זה לא מה שאנחנו לא נקראים בנים, כי שם בנים הוא בנו קביעה אלוקית מצד השורש שלנו, לא מצד המעשים שלנו, מצד השורש שלנו. מצד השורש שלנו, מצד העלול, מצד אבינו שבשמיים, שום שורש החיים שלנו, אין לזה שום עשרה. אבל משהו יתברך אילה להם, לדבר זה אין עשרה כלל, כי אין עשרה שלהם רק מצד העלול עצמו, ולא מצד העילה. לכך בכל עניין נקראו בנים. כן, זאת אומרת, כיוון שהדבר, הקשר שלנו, ריבון של עולם, הוא קשר אלוקי שמתחיל, ראשון הכוזרי, ממנו ולא מאיתנו, כן, זאת אומרת, קביעה אלוקית מלמעלה, הוא העילה, ממילא, נכון שיש בנו הרבה אחריות ויש לנו גם יכולת באמת לפגוע בקשר הזה, אבל הפגיעה שלנו בקשר היא תמיד מצידנו ולא מצידו. זאת אומרת, מה הכוונה מצידנו ולא מצידו? לא, הכוונה, מצד הניתוק המעשי, ההחשכה של המדרגה הזו, חוסר הגילוי של המדרגה הזו. אבל המדרגה בעצמותה היא מדרגת חיים. זה מה שרבי מאיר בא לברר. היא מדרגת חיים, היא קשר חיים. כמו שהבן הוא בן של הבן של ההורים כקשר חיים, כמה הוא מגלה את זה, כמה הוא מכבד אותם, כמה הוא, זה כבר מצידו. אבל יש פה קשר חיים. אומר רבי מאיר, זה מהות, אותו קשר שעליו דיברנו, קשר חיים שהוא לא ניתן להינתק. אומרים במהלך הגמרא שככה רבי יהודה ככה אומר את ביטולו, אחר רבי מאיר פה שנקרא יוצא מגדרו ואומר כמה וכמה פסוקים, אז נראה את זה פעם בשבוע הבא, איך המהר"ל גם מסביר את ההדרגה פה בפסוקים שראינו שהגמרא מתעסקת לזה, המהר"ל קצת יותר ירחיב על זה, כמה רבי מאיר מתעקש להראות שבכל המצבים ובכל הפירודים המהות הפנימית השורשית של עם ישראל לא מתבטלת. בסדר? בת שלום. Thank you.